זבחים נפקופת זין, מתחילים בעזרת השם, דף קופת וו עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, אמר מר. האם אפשר להקריב תרנגולת? האם אפשר להקריב צבי? בתור קורבן לקדוש ברוך הוא. לא מצטייר טוב כזה סוג קורבן. קריבים בדרך כלל, אם זה אוף, יונה, או איזה גוזל, אם זה בהמה, אז מקריבים שור, כבש, עז. יש פה חידוש גדול בברייתא, שכל זה דווקא היה במשכן, אבל או בבית המקדש, או באחד מהמקומות הקבועים, אבל במת יחיד, בזמן שהיה מותר להקריב קורבנות בבמה, שזה היה לפני שהקימו את המשכן, זה היה בזמן שעם ישראל נכנסו לארץ, 14 שנה שהתארגנו עם כיבוש הארץ, חלוקת הארץ לשבטים. היה מותר לכל אחד לבנות לעצמו במה. הברייתא מחדשת שהיה מותר להקריב כל סוגי הבהמות, חיות, עופות, הטהורות. וזה מה שלמדנו בברייתא. אמר מר, הכל כשרין להקריב. מנין מילי? מאיפה הדברים האלה? מאיפה המקור שלהם? אמר רב הונא דאמר קרא. רב הונא בא ומביא לזה מקור מהפסוק. ויבן נוח, מזבח להשם. מה הוא מקריב על המזבח? ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור. אז בהמות הוא יכול לקחת מכל סוגי הבהמות הטהורות. עופות הוא יכול לקחת מכל סוגי העופות הטהורות בשביל להקריב אותם קורבן. ומה הם החיות? אותם בעלי חיים שלא זקוקים, זאת אומרת לא תורמים לבן אדם, כמו שהמפרשים בפרשת בראשית מגדירים, חיה לסוג בעל חיים שלמעשה לא משמש את האדם. כמו למשל צבי, מאיפה נלמד שגם את החיות היה אפשר להקריב קורבן על ידי נוח? חיה בכלל בהמה. כשכתוב בהמה, מכל הבהמה זה כולל גם חיה. רש"י מביא מקור לזה, שכשהתורה באה עכשיו לפרט את כל סוגי הבהמות, היא כותבת, זאת הבהמה אשר תאכלו. ותוך כדי הרשימה כתוב שם, אייל, צבי ויחמור. זה חיות. למה אתה קורא לזה, זאת הבהמה אשר תאכלו? הכותרת, זאת הבהמה אשר תאכלו, ואז אתה מביא, אייל, צבי, יחמור. הרי זה מדובר על חיות, סימן שחיה בכלל בהמה, היא גם כנכללת בבהמה. אם כן, נוח הקריב קורבנות מכל סוגי החיות, מכל סוגי הבהמות, מכל סוגי העופות הטהורים. אז יש מקור שלפני שנבנה המשכן, היה מותר להקריב מכל סוגי הבעלי החיים הטהורים. מכל סוגי הבהמות, חיות ועופות. דגים לא נכלל בעניין. זכרים ונקבות היה אפשר להביא מכל הבהמה, מכל העוף. תמימין ואפילו בעלי מומין. עכשיו, יש פה סוגריים, אבל אנחנו נקרא את הסוגריים כמו שגרסו את זה בפנים מהירות ובתארת הקודש, שהם ככה הסבירו את הגמרא, וזה מסתדר דיבור על אופנו. מה המקור לזה שאפשר באמת זכרים ונקבות, ואפשר גם תמימים ובעלי מומים, אפשר להקריב בבמה? דאמר מר, תמות וזכרות בבהמה, תמות מלשון תם, שלם, שהקורבן צריך להיות שלם בדווקא ולא בעל מום. זכרות הכוונה מלשון זכר, זה שצריך להיות זכר ולא נקבה, זה נאמר דווקא בבהמה. ואין תמות וזכרות בעופות, אבל עוף לא צריך להיות דווקא תם, לא צריך להיות דווקא זכר. עכשיו, אז אם כן, מאיפה אנחנו יודעים שגם בהמות בבמה אפשר להקריב נקבה ובעל מום? מכיוון שמאיפה אנחנו לומדים לגבי במה, מה מותר ומה אסור להקריב? מנוח. ואצל נוח יש היקש בין הבהמות לבין העופות. מכל הבהמה הטהורה ומכל עוף הטהור. אז יש היקש ביניהם. והתקש בהמה לעוף. אומרת הגמרא, תמימין ובעלי מומין, בעלי מומין, הכוונה שיש לו איזה מום, יש לו איזשהו חסרון, אבל לא שחסר לו איבר שלם. לאפוקי מחוסר איבר דלא. דאמר רבי אלעזר, מניין למחוסר איבר? חסר לו רגל, חסר לו זנב אולי אפילו, חסר לו איזשהו עבר, איזה אוזן. מניין למחוסר עבר שנאסר אפילו לבני נוח, אפילו בזמן שעדיין לא היה משכן? תלמוד לומר, ומכל החי, ומכל בשר. זה נאמר לגבי, כשבאו להביא אל הטבע, לפני המבול, את כל הבעלי חיים. התורה אומרת, ומכל החי, מכל בשר. אמרה תורה, אבי בהמה שחיין ראשי איברים שלה. שכל האיברים שלה, ראשי האיברים שלה, חיים. שלא מחוסרת שום איבר מכל איבריה. אם יש לה איזשהו חסרון קטן, זה יכול לבוא בחשבון, כשאין עדיין משכן, כשמקריבים בבמת יחיד. אבל איבר שלם שיהיה חסר, לא, זה אל תכניס לטבע. רש"י מוסיף פה עוד פנינה נחמדה ויפה. ולמה לי להזהורי, רש"י דיבור המתחיל, שחיין ראשי איברים. אומר, הקדוש ברוך אומר לנוח, תכניס כאלה בהמות שהראשי איברים שלהם שלמים. זאת אומרת, שקיימים להם כל האיברים. ולמה לי להזהורי עליו? למה הקדוש ברוך הוא צריך להזהיר את נוח? תזכור להכניס לטבע בעלי חיים שיש להם את כל האיברים. מה צריך להגיד לו להביא כאלה בהמות לטבע? אילו משום הקרבה שהקריב מהן בצאתו מן הטבע. אם לא זה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תכניס שבע מכל סוג מהבעלי חיים הטהורים, כדי שתוכל אחר כך להקריב מהם קורבנות כשאתה יוצא מהטבע. אז תביא לי כאלה שעומדים בקריטריונים, כאלה בהמות שהאיברים שלהם שלמים, יש להם את כל האיברים. זאת אומרת, גם אם הם לא שלמים לגמרי, שיש להם איזה מום, אבל על כל פנים שיהיה להם את כל האיברים. ורק אותם יהיה אפשר אחר כך להקריב בבמה, במת יחיד. שואלת הגמרא, אולי מה שכתוב מכל החי ודילמה למיעוטי טרפה? אולי הוא רוצה להגיד, שמה, תביא לי רק כאלה שהם יכולים לחיות. אל תביא לי בהמות שהם טרפה, שהם לא יכולים לחיות. יש להם איזשהו מום שהם ימותו בגללו. אולי זה הכוונה מכל החי. עונה הגמרא, לא יכול להיות שזה, כי ההוא מלחיות זרע נפקה. הקדוש ברוך אומר לו, גם מעוף השמיים שבעה זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. זאת אומרת, התורה כבר נתנה פה את הדגש, שחשוב לנו שאותם בעלי חיים שמכניסים אותם עכשיו לטבע, יהיו מסוגלים להביא ולדות, לחיות זרע על פני כל הארץ. עכשיו, אחד שהוא טרפה, הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהוא לא יכול להביא ולדות. אז אם כן, מזה שאנחנו רואים שכל אלה שבאו לטבע היו יכולים להביא ולדות, סימן שאף אחד מהם לא היה לו מום שבגללו הוא לא יכול לחיות. שואלת הגמרא, הניחא למאנדה אמר טרפה אינה יולדת. זה באמת טוב לפי הדעה שסוברת שבעל חיים טרפה לא יכול להביא ילדים. אלא למאנדה אמר טרפה יולדת, מה היכא למימר? לפי הדעה שסוברת שגם בעל חיים שלא יכול לחיות בגלל איזה מום שיש לו, אבל להביא ילדים ולדות הוא כן יכול להביא. מה היכא למימר? אז אם כן, אז הפסוק שאומר למעט טרפה זה מלחיות זרע. אם הוא יכול לחיות זרע, סימן שלא טרפה. ואז אם כן, הפסוק שאומר מכל החי בא לומר לי שהבעלי חיים צריכים להיות כאלה שיש להם את כל האיברים. אבל לפי הדעה סוברת שטרפה יכולה כן להביא זרע. אז אם כן, מה אנחנו לומדים מלחיות זרע? אנחנו לא לומדים מזה למעט טרפה. אז מאיפה נלמד למעט טרפה? אומרת הגמרא, כי לכאורה, אם כן אנחנו נצטרך ללמוד את זה ממש כתוב מכל החי, אז נופל לנו הלימוד שאמרנו שבהמה שחסר לאחד מראשי האיברים, אז היא לא קשרה לקורבן אפילו בבמת יחיד. אז אנחנו צריכים מקור אחר למעט טרפה. אלא אומרת הגמרא, אמר קרא איתך, הפסוק מנוקד ככה, איתך, מכל החי, מכל בשר תביא אליך, שניים מכל תביא אל הטבע, לאחיות איתך. אתה נוח, טרפה? מסתבר שלא. אז כמו שאתה לא טרפה, ככה תביא את כל הבעלי חיים שלא יהיו טרפה. שואלת הגמרא, מי אמר שנוח לא היה טרפה? איפה כתוב בכל פרשת נוח כזה דבר? ודילמה, נוח גופי טריפה הווה. אומרת הגמרא, הפסוק אומר תמים. תמים זה הכוונה לכאורה בלי מום. תמים כתיב בי. אז אם כן, אנחנו רואים מפה שבאמת הוא לא היה טרפה, כי אם היה טרפה, אי אפשר לכתוב עליו שהוא תמים. אומרת הגמרא, ודילמה תמים בדרכיו. אולי ההתנהגות שלו הייתה מושלמת, אבל מי אמר שהגוף שלו היה שלם? אפשר לראות אנשים שהם לא יכולים לשרוד, ודווקא אז ההתנהגות שלהם מושלמת. זה לא אומר שאם אדם הוא תמים מבחינת ההתנהגות שלו, זה אומר שהוא לא יכל שהוא לא ימות בגלל איזשהו מום שיש בו. אומרת הגמרא, שההתנהגות שלו הייתה טובה, צדיק כתיב בי, כתוב כבר שהוא היה צדיק, נו, צדיק, זה אומר שההתנהגות שלו טובה, יש לך אדם שההתנהגות שלו לא טובה, אתה יכול לקרוא לו צדיק? אומרת הגמרא, ודילמה תמים בדרכיו, צדיק במעשיו, יכול להיות שתמים בא לדבר על המידות הטובות שהיה לו, כמו שרש"י כותב, שהוא היה ענב וסבלן, רש"י במקום אחר, כותב שהוא היה שפל ברך, אולי זה הכוונה שזה העניין של תמים, זה המידות שלו. מה שכתוב צדיק, זה המעשים שלו. אומרת הגמרא, טוב, אתה צודק. באמת מתמים ומצדיק, אפשר להגיד על שתיהם שזה רק על העניינים של עבודת השם. אבל מאיפה יודעים שנוח, שהקדוש ברוך הוא לא מצווה את נוח שאביא דומים לא טרפה? אומרת הגמרא, בסדר, בוא נגיד שנוח היה טרפה. מה, בוער לקדוש ברוך הוא שיכניסו לתיבה דווקא טרפה? איסר כדתך דנוח גופי טרפה הווה, אם יעלה על דעתך שנוח עצמו היה טרפה, נאמר חלילה, כן? לא קשור, זה כבר היה, אבל על כל פנים, אם נאמר שנוח עצמו היה טרפה. מי כאמר לנוח, דקוותך איל שלמים, לא תאייל. מה, זה מסתבר להגיד שהקדוש ברוך הוא דווקא מתעקש עם נוח שביא דווקא בעלי חיים טרפה? למה? זה לא מסתבר, אז לא נראה שכשהקדוש ברוך הוא אומר איתך, הכוונה דומים לך, הכוונה טרפה כמו נוח. אז סימן שנוח לא היה טרפה, והקדוש ברוך הוא מצווה אותו, תביא בדומים לך כאלה שהם לא טרפה. שואלת הגמרא, נו, ומאחר דנפקא ליה מאיתך, אז אנחנו כבר יודעים שהבעלי חיים לא היו טרפה, אז לחיות זרע למה לי? מה באמת חסר המילים לחיות זרע? הרי לפי, יש דעה שסוברת שאפילו טרפה יולדת. אז אם כן, המילה לחיות זרע לגמרי מיותרת. למה? כי מה אתה רוצה להגיד? למעט טרפה? זה כבר כתוב איתך. מלחיות זרע אתה לא יכול למעט טרפה, כי טרפה יכול גם לחיות זרע. אפילו לפי הדעה שסוברת, שטרפה לא יכול להוליד, אנחנו לא צריכים להגיע למילים לחיות זרע בשביל ללמד שלא הביאו טרפה לטבע. כי הרי כבר לומדים את זה מאיתך. אז המילים לחיות זרע, בשביל מה הם באו? אומרת הגמרא, מהו דתימה, איתך לצוותא בעלמא, אפילו זקן, אפילו שריס. נגיד, תשמע, נוח, אתה עכשיו הולך להיות בתיבה הרבה זמן, מה אתה עושה שם לבד? תביא איתך כל מיני בעלי חיים כדי שיהיו איתך ביחד, צוותא, שיהיה לך עם מי להיות שם בתיבה. אפילו זקן שלא יכול להוליד, אפילו שריס שלא יכול להוליד. כמה שמלן, יש כתוב, זה שכתוב גם לחיות זרע, זה כבר מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא חשוב לו איזה סוג בעלי חיים מכניסים לטבע, כאלה שהם יכולים להביא ולדות. אז עכשיו אנחנו כבר מבינים שמה שכתוב איתך, הכוונה אלה שדומים לך, לא סתם תביא כאלה שלך עוד צוות בטבע, אלא הכוונה היא איזה סוג בעלי חיים תכניס איתך לטבע. אני רוצה שתכניס איתך בדומה לך, אך כמו שאתה רואה שאחד מהקריטריונים זה לחיות זרע, זה הכוונה כאלה שהם יכולים להביא ילדים, ולדות. אז ככה גם איתך, זה הכוונה קריטוריון מסוים שהם צריכים להיות דומים לנוח בזה שהם לא טריפה. אבל אילולי שהיה כתוב לחיות זרע, לא הייתי יודע שאיתך הכוונה בדומים לך. הייתי חושב שאיתך הכוונה באמת שיהיה לך צוות, איתך ביחד, שלא תהיה לבד. טוב. תיאורין אבל לא תמיין. אפשר להביא מכל סוגי הבעלי חיים, בסדר, אבל רק תיאורים. אל תביא לי בבקשה איזה ג'ירפה אולי כן, אבל אל תביא לי איזה נמר, אריה. בתור קורבן, גם לא בבמה, כי הם בעלי חיים טמאים. ומי הווה טמאים וטהורים באישה אתה? על מה אתה מדבר? על הזמן שלפני קבלת התורה, שאתה אומר לא להקריב קורבנות טמאים? מאיפה אני יודע איזה בעל חיים טהור ואיזה בעל חיים טמא? אחרי שקיבלנו את התורה, אבל לפני קבלת התורה, לא היה לנו מושג כזה בעלי חיים טמאים ובעלי חיים טהורים. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מאותן, הגרסה כאן היא, העתידין להיטהר, מאלה שעתידין להיטהר כשהתורה תינתן לעם ישראל, מנה אב הידי, מאיפה היו יודעים מי העתידים להיות טהורים ומי לא? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, כי רב חיסדא דאמר רב חיסדא, העבירן לפני התיבה. זה היה בדיקה כזאת, הוא העביר את הבעל חיים לפני התיבה. כל שהתיבה כל עתתו, קלטו ממנו שבע שבע, שבע זכר, שבע נקבה, שבע בהמות זכר, שבע בהמות נקבה, סימן שזה בעל חיים טהור, כי אחרת אולי אני מצליח להיכנס לתוך התיבה. הרי לתיבה היה סוג שער וירטואלי כזה. זאת אומרת, שער שלא אמיתי, אבל לא יכלו להיכנס, מי שלא היה מוזמן. זאת אומרת, אם נכנסו נאמר כבשים, נכנסו שבע זכרים, השמיני שרצה להיכנס כבר לא היה יכול להיכנס. אז אם הצליחו להיכנס שבע, זאת אומרת שבעל חיים הזה עתיד להיטהר בקבלת התורה. כשנכנס הנמר, נכנס אחד, בא להיכנס הנמר השני, כביכול היה צפצוף כזה, אי אפשר להיכנס. נקבה כן, זכר ונקבה, רק שניים. שניים באו אל נוח מתוך הבעלי חיים שאינם טהורים. אז זה היה הסימן הכי מובהק. נוח רק היה צריך לעשות רשימה או בראש או באיזשהו פנקס, ושם היה רושם, אלה שנכנסו שבע, יודע שהם בעלי חיים טהורים. אלה שנכנסו שתיים, יודע שהם לא טהורים. זאת אומרת, האמת היא, הוא לא צריך לעשות רשימה כל כך, כבר חי איתם כל כך הרבה זמן בתוך הטבע, הוא ידע, אלה שנכנסו שבע, אלה שנכנסו שתיים, אלה טהורים ואלה לא. כל שהטבע קולטתו בידוע שהוא טהור, וכל שאין הטבע קולטתן אלא רק שניים, בידוע שהם טמאים. רבי אבהו מביא תשובה אחרת, מאיפה ידעו מי הם טהורים ומי הם אמורים לא להיות טהורים לעתיד? אמר קרא, והבאים זכר ונקבה, הבאים אליהם, רשי פה מוסיף גם כן דבר נחמד, הבאים אליהם, כל אותם שבאו אל הטבע מאליהם באו, הם היו באים לבד. אתה היה להם איזושהי הרגשה פנימית, שהם ידעו, אנחנו עכשיו צריכים להגיע לטבע. וכל הבעלי חיים באו מכל הסוגים לתוך הטבע לבד. ובהן הכיר, אותם שבאו שבעה שבעה, ידע שאין טהורים. ושבאו שניים שניים, ידע שאין טמאים. כך כותב רש"י. אז ההבדל בין שתי התשובות פשוט מאוד. בתשובה הראשונה, נוח הביא אותם לטבע, מי שצריך להיכנס, סימן שהוא טהור, אם נכנס שבע ממנו. ואם שלא יצא להכנס שתיים, לפי הפירוש השני, הם באו לבד, לא היה צריכים אפילו לבדוק אותם. מי שבא לבד שבע, סימן שהוא טהור, מי שלא בא לבד שבע, סימן שהוא לא טהור. עוד למדנו, אמר מר, והכל קרבו עולות. יכלו להקריב רק קורבנות עולה. שואלת הגמרא, מה? עולות אין, שלמים, לא? לא יכלו להקריב קורבן שלמים לפני שהוא קם במשכן? והכתיב, לגבי קבלת התורה, והזבחו זבחים, שלמים להשם פרים. היה גם קורבן שלמים, וזה היה לפני המשכן. אלא הימה, הגרסה פה, לכל קרבו עולות, ולישראל אף שלמים. אומות העולם, בני נוח, יכלו להקריב הקורבנות עולה, המשכן. בני ישראל יכולים להקריב גם קורבן שלמים. ולבני נוח, עולות אין, שלמים לא. אבל לבני נוח היה אפשר להכיר והקורבן עולה. זאת אומרת ככה, הכל קרבו עולות. כל היקום, כל הבני האדם, היו יכולים להקריב קורבנות עולה. בני נוח יכלו רק עולה, ובני ישראל יכלו גם עולה וגם שלמים. אומרת הגמרא, כמאן דאמר, לא קרבו שלמים לבני נוח. והברייתא הזאת הולכת לפי הדעה שסוברת ככה, שלא יכלו בני נוח להקריב קורבן שלמים. איפה זה הדעה הזאת? דאיתמר, רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא, בר חנינא. חד אמר, קרבו שלמים לבני נוח. וחד אמר, לא קרבו שלמים לבני נוח. רק לבני ישראל. מה הייתה מדמנדה אמר, קרבו שלמים לבני נוח? דכתיב והבל, וזה עדיין לא היה מתן תורה, זה כולם בני נוח. הביא גם הוא מבחורות צונו ומחל בהן. חלב, זה אומר בדרך כלל את החלק שמקטירים על המזבח. והשאר, מה עושים איתו? נאכל או לכהנים או לעם ישראל. אז מה הקריב הבל? קורבן שרק את החלב מקטירים ואת השאר לא מקטירים? אז זה לא יכול להיות קורבן עולה, כי קורבן עולה מקטירים את כולו על המזבח. אז זה קורבן שלמים, סימן שאפשר להקריב קורבן שלמים גם לבני נוח. איזו דבר שחלבו קרב לגבי מזבח ואין כולו, גם הבשר, קרב לגבי מזבח, והוא אומר זה שלמים. זהו, אז אם כן יש לנו מקור, דעה שסוברת, שכן קרבו שלמים לבני נוח. מה הייתה מדמנדה אמר לא קרבו שלמים לבני נוח? דכתיב, באחרית הימים, אורי צפון, תתעוררי, תתעוררו, אלה העם ישראל שנמצאים ברוח צפונית. ובואי תימן, תבואו גם אתם, אלה שנמצאים בגלויות בצד דרום של העולם. דורשים חז"ל, וכולכם תבואו כמובן, כולכם תבואו כמובן לקבל פני משיח. תבואו כולכם לקבל פני משיח. דורשים חז"ל, אורי מלשון תתנערי, להתנער. אורי תתנער אומה שמעשיה בצפון. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד לנער את אומות העולם שהם יכולים להביא רק קורבנות שנשחטים בצפון, שזה קורבן עולה. קודשי קודשים שחטתם בצפון. ותבוא אומה אל מלך המשיח שמעשיה בצפון ובדרום. עם ישראל שיכולים להקריב כאלה קורבנות שמקריבים אותם לא רק בצפון המזבח כמו קורבן עולה וקודשי קודשים, אלא גם בדרום המזבח, גם בכל העזרה כולה, שזה אפילו קורבנות שלמים. סימן שאומות העולם, בני נוח, לא יכלו להקריב קורבן שלמים. הם יכלו להקריב הקורבן שמקריבים אותו בצפון, שזה קורבן עולה, ועם ישראל יכלו להקריב גם קורבנות שמקריבים בכל העזרה, שזה גם קורבן שלמים. אז יש מקור לזה שבני נוח לא הקריבו קורבן שלמים. טוב, יש פסוק ראיה לדעה שסוברת שבני נוח הקריבו שלמים ושלא הקריבו. נו, כל אחד מה יעשה עם הפסוק של השני? ומר נמי יכתיבו מחל בהן. אז אתה רואה שהקריבו רק, שהקריבו גם קורבן שלמים, שרק את החלב מקריבים על המזבח. הוא יענה, משמניהן דידהו. הבל, איזה קורבנות הוא בא להקריב להשם? רק את השמנים והמיוחדים הוא הקריב, ולא את אלה הדלים והצנומים. וזה מה שחל בהן בא לרמז. ומר נמי הכתיב אורי צפון, אז רואים שאומות העולם הקריבו רק קורבן ששוחטים בצפון, שזה עולה, או קודשי קודשים, אבל לא שלמים. עונה הגמרא, אגב, זה ברור שאם קורבנות שנשחטו בצפון זה רק עולה, כי השם בחטאת ודאי שבני נוח לא הקריבו. זה קורבן חובה, ודאי שלא מקריבים בני נוח. אבל עולה, שזה שחטתו בצפון, כתוב אורי צפון, תתנערי, תתנערו אומות העולם ש... יכולים להביא רק קורבן עולה לכאורה. ככה נראה מהפסוק אורי צפון. איך הסביר את זה הדעה שסובר שיכלו להקריב בני נוח גם קורבן שלמים? אז זה לא רק צפון, זה גם דרון. אומרת הגמרא, ההוא בקיבוץ גלויות ודכתיב, זה הכוונה מלשון אורי, מלשון תתעוררי, לא תתנערי. אורי יכול להיות תתעוררי, אורי יכול להיות תתנערי. אז אם אני אומר אורי מלשון תתנערי, אני אומר תנער את האומות העולם שמביאים רק עולות. אם אני אומר אורי מלשון תתעוררי, אז זה אומר תתעוררו כולם בשביל לבוא גם אלה מהדרום וגם מהצפון לקבל פני משיח. שואלת הגמרא, והכתיב היום משה, גם אתה תיתן בידינו מה? זבחים. זה הכוונה לכאורה שלמים, וזה היה לפני מתן תורה, כולם היו בני נוח. ועולות ועשינו להשם אלוקנו. עונה הגמרא, זבחים זה לא הכוונה שלמים, אלא זבחים לאכילה, זה בהמות סתם לשחיטת חולין בשביל אכילה לבד. ועולות זה להקרבה באמת. שואלת הגמרא, והכתיב פסוק אחר, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים. אז הוא הקריב גם זבחים. עונה הגמרא, הוא לאחר מתן תורה ודכתיב, שכבר אז היה כן אפשר להביא קורבן שלמים. אני חלמנדה אמר יתרו אחר מתן תורה היה, זה טוב לפי הדעה שסוברת שיתרו הגיע אחרי שקיבלו כבר את התורה, אז באמת הוא יכל להביא קורבן שלמים, כי כבר קיבלו את התורה והם כבר לא נקראים בני נוח. אלא למנדה אמר יתרו קודם מתן תורה היה, מה יקרה למימר? יש דעה שסוברת שיתרו הגיע עוד לפני מתן תורה. אז אם כן, איך הוא הביא קורבן שלמים? דיתמר, בני רבי חייא ורבי יהושע בן לוי נחלקו. אחד אמר יתרו קודם מתן תורה היה, ואחד אמר יתרו אחר מתן תורה היה. עונה הגמרא, למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה היה, כסבר שלמים הקריבו בני נוח. הרי יש מחלוקת אם הקריבו שלמים בני נוח או לא. הוא יסבור שכן הקריבו שלמים בני נוח. זאת אומרת, אותה מחלוקת, האם יתרו הגיע לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה, מקבילה למחלוקת האם בני נוח מקריבים שלמים או לא. אומרת הגמרא כתנא הי, האם יתרו בא לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה, זה תלוי לא רק במחלוקת המוראים של בני רבי חייא ורבי יהושע בן לוי, אלא זה כבר תלוי במחלוקת תנאים קדומה יותר. הפסוק אומר וישמע יתרו, ולכן הוא הגיע. מה שמועה שמה הוא בא? כולנו מכירים את הרש"י הידוע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. המקור זה הגמרא פה. ויש דבר שלישי, דעה שלישית. נראה. וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמועה שמה הוא בא ונתגייר? רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמה. ואז הוא החליט להתגייר. שהרי כתיב, ממש סמוך, קודם כתוב, כתיב בצידו, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, אחר כך כתוב, וישמע יתרו, אז זה מה שהוא שמע. רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמה. שבת, קבלת התורה. איך הוא יכל לשמוע את זה? איך הוא יכל לשמוע את זה? וכשניתנה תורה לישראל, היה קולו של בורא עולם, הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים, אחזתן רעדה ביחה להן, ואמרו שירה, שנאמר, הפסוק אומר, ביחלו כולו אומר כבוד. רש"י מסביר, מה הקשר הפסוק ביחלו כולו אומר כבוד? רישא דקרא, הפסוק קודם כתוב, כל השם יחולל איילות, וזה מדבר במתן תורה, ואז כתוב, הוא ביחלו כולו אומר כבוד. ביחלו של מי? של כל מלך ומלך. כולו אומר כבוד, מה פירוש כולו אומר כבוד? אומר כבוד להקדוש ברוך הוא. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע. יודע דעת עליון אתה. אז תגיד לנו מה זה הקול הגדול ששמענו. אמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שם המבול בא לעולם? שנאמר, השם למבול ישב? כתוב שם הפסוק אחר כך, השם למבול ישב, זה למעשה השאלה שהם שאלו אותו. השם למבול ישב? האם מבול בא לעולם? אמר להם, לא, וישב השם מלך לעולם. הקדוש ברוך הוא כבר נשבע שהוא נשאר מלך לעולם, הוא לא הולך להביא מבול יותר. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, מבול של אש אינו מביא, אבל מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא. אולי הוא יביא להם מבול של אש, שנאמר, כי באש השם נשפט. אמר להם, לא, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו משחית כל בשר. אל תדאגו, הכל בסדר. נו, עכשיו בתור סקרנות, ומה כל ההמון אשר שמענו? מה זה כל הרע ששמענו? אמר להם, חמדה טובה יש לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו תף תף קוף עין דורות קודם שנברא העולם. יש לקדוש ברוך הוא דבר נחמד שכבר גנוז אצלו תף תף, כל תף זה 400, תף ועוד תף 800, קוף זה עוד 100, 900, עין דלת, עין זה 70, דלת זה עוד 4, 974 שנה, יש לקדוש ברוך הוא דבר נחמד מאוד שגנוז אצלו בעולם הבא. והקדוש ברוך הוא משתעשע עם זה, ונהנה כל כך עם התורה המתוקה הזאת, עד כדי כך שהמלאכים אמרו לו, כשהוא בא לתת את התורה לעם ישראל, חמודה גנוזה, שגנוזה אצלך תף תף קוף עין דורות לפני בריאת העולם, אתה מבקש לתנה לישראל? אשר תנה אותך על השמיים, מהאנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. בשביל להבין את המתיקות של התורה צריך להיות מלאך. אבל לא, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפיו. יהודי גם יכול להיות דומה למלאך. ובכן, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, היא הייתה גנוזה אצלו 974 דורות, רש"י פה מוסיף עוד פנינה כל כך יפה. הוא אומר, עוד 20, נו מה זה 900, מה זה 974, מה זה בדיוק המספר הזה? הוא אומר, כתוב, דבר ציווה לאלף דור. הקדוש ברוך הוא ציווה לתת את התורה אחרי אלף דורות. עכשיו, כמה דורות היה מאז בריאת העולם על ידי שנברא אדם הראשון עד קבלת התורה על ידי משה רבנו? זה היה בדיוק 26 דורות. 26 דורות ביחד עם ה-974 יוצא בדיוק 1,000. אז הקדוש ברוך הוא נתן את התורה 1,000 דור. היה 974 לפני שנברא העולם ועוד 26 אחרי שנברא העולם. והחמדה הזאת שגנוזה אצלו קודם שנברא העולם ביקש לתנה לבניו. רוצה לתת את זה לבנים שלו. איזה יופי זה. ביקש לתנה לבניו. הרי הגמרא אומרת, מסכת ברכות, שלא מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. כשבשר ודם יש לו דבר יקר והוא מוכר את זה, הוא עצב ומי שקונה שמח. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא נתן תורה לישראל ואומר להם, תורתי אל תעזובו, מתחנן אלינו שנשאיר את זה אצלנו. בשר ודם, אבל עצב כשהוא מוכר. נשאלת השאלה, באמת בשר ודם יש לו חנות של רכבים, מה, הוא עצב על כל רכב שהוא מוכר? להפך, הוא שמח שהוא מוכר רכב, הוא מרוויח כסף. אבל מה בכל זאת ההבדל? ההבדל הוא, מה קורה אם בן אדם יש לו את הרכב הפרטי שלו ואין לו רכב אחר? הוא מוכר את הרכב הזה ועכשיו אין לו רכב, אז באמת הוא עצב. הוא מחכה לרגע שאוכל לקנות את הרכב בחזרה. הקדוש ברוך הוא היה לו את התורה הקדושה שהוא היה משתעשע איתה כל יום. והוא הלך ונתן את זה לנו. והוא שמח, רוצה שזה יישאר אצלנו, תורתי אל תעזובו. זה באמת שונה ממידת בשר ודם. מידת בשר ודם לא אוהב דבר כזה, שבן אדם לקח לו את שלו. אבל כאן הגמרא מסבירה למה הקדוש ברוך הוא שמח. הוא נתנה לבניו. מי קיבל את הרכב הזה? הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, הוא ביקש לתנה לבניו, לבנים שלו הוא רוצה לתת את התורה. וזה כל ההמון שאתם שומעים? שנאמר, השם עוז, את העוז, את התורה, לעמו ייתן. מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. טוב מאוד. מיד פתחו, השם יברך את עמו בשלום. אז אם כן, זה דעה שסוברת שכשיתרו שמע, מה שמעו שמע הוא קריאת התורה, קבלת התורה, כי הרי זה דבר שכל העולם כולו שמעו. רבי אליעזר אומר, קריאת ים סוף שמעו, שמע. הוא בא. איך הוא שמע את קריאת ים סוף? שנאמר, הפסוק אומר, ויהי כשמוע כל מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני, אשר על הים, מה הם שמעו? את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל, עד עוברם, וימס לבבם. ולא היה במוד רוח מפני בני ישראל. כל מלכי האמורי שמעו. אז אם כן רואים, שזה דבר ששמעו אותו כולם. ואף רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף. שם כתוב, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצדכם, ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם, ונשמע, וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת. כולם שמעו מקריאת ים סוף. שואלת הגמרא, ומה ישנה הכה? עוד פעם, ומה ישנה אתם? למה במלכי האמורי, הגמרא רוצה לדייק, מה ישנה אתם במלכי האמורי דאמר, ולא היה בם עוד רוח. לעומת זאת, ומה ישנה אחה לגבי רחב דקאמרה, ולא כמה עוד רוח באיש. המרשה אומר שיש פה אחד משתי דיוקים, או הדיוק זה במילה ולא כמה, ששם לא כתוב את המילה כמה, או ולא כמה עוד רוח, באיש, הדיוק זה במילה באיש. למה באמת פה כתוב את השינוי הזה לגבי רחב? התשובה היא, דאפילו אקשו יינה מלא אקשו. רש"י כותב, איבר לתשמיש לא אקשו. והיא, שהייתה יודעת בדבר, אמרה לשלוחי יהושע בלשון זה. ומנה ידע, איך היא באמת הייתה יודעת בדבר, אומרת הגמרא? דאמר מר, אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה. אמרו, בת 10 שנים הייתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר. אחר 50 שנה נתגיירה, אמרה ימחו לי בשכר חבל, חלון ופשתים. אומר רש"י, במחילתא תניא אחי, אמרה, למה זה שלושה דברים כנגד שלושה דברים אחרים שהיא חטאה? ריבונו של עולם, בשלושה דברים חטאתי, בשלושה ימחה לי, בחבל ופשתים ובחלון, שהיו מנאפים עולים עליה בחבלים דרך החלון ויורדים, וגם תמנתם בפשתי העץ, ובאותן שלושה דברים עצמן זכתה להציל את השלוחים. אז מידה כנגד מידה, באותם שלושה דברים שהיא חטאה, עכשיו היא הצילה את השלוחים של בורא עולם. אז היא הקשה בזכות זה שהקדוש ברוך הוא ימחה לה. אמר מר, למדנו בברייתא, ועובדי כוכבים בזמן הזה רשאים לעשות כן, מותר להם בזמן הזה להקריב קורבנות בבמה. מנין מילי? מאיפה לומדים את זה? נתנו רבנן, דבר אל בני ישראל, ושם אנחנו מצווים לא להקריב יותר בבמה. בני ישראל מצווים על שחוטי חוץ. רק בני ישראל מצווים לא לשחוט קורבנות מחוץ לעזרה בבמה. ואין העובדי כוכבים מצווים על שחוטי חוץ. לפיכך, כל אחד ואחד מעובדי הכוכבים בונה לו במה לעצמו, מקריב עליה כל מה שירצה. אמר רבי יעקב ברכה, אמר רב אסי, אסור לסייען ולעשות שליחותם. רק הם לבד יכולים להקריב קורבנות בבמה, ליהודי אסור לעזור להם, וגם אסור לו לעשות את זה להם בשליחותם. אמר רבא, ולהורינו לאו שרי, אבל להסביר להם איך להקריב קורבנות מותר. והגמרא מספרת, כי עד דאיפרה אורמיז, כך קראו לה, אימי דשבור מלכה, האימא של מלך פרס שקראו לו שבור, שדרה קורבנה לרבא, שלחה קורבן לרבא שיקריב בשבילה. שלחה לי, ואז היא אמרה לו, עסקו אני עלי לשם שמיים, תקריבו את זה בשבילי לשם השם. אמר לו, לרב ספרה ולרב אחה בר הונה, שלח את שתיהם ואמר להם, זילו ודברו תרי אולמי גולי, לכו תיקחו שתי גויים שבאותו גיל, וחזו איך הדמאס כהים הסרטון. תראו איפה יש שהים, טיט מהים, שאף אחד אף פעם לא השתמש עם הטיט הזה. ומשם תיקחו בשביל לבנות את המזבח. ושיקלו ציווי, ואז תיקחו עצים, גם עצים כאלה שאף פעם לא השתמשו בהם, ציווי אחד אתי, והפיקו נורה ממרה אחד אתה, תוציאו אש ממצית חדש. איך היה לך מצית? היו לוקחים כזה חתיכת מתכת מפלדה, היו מקים את זה על גבי האבן ואז היה יוצא ניצוצות, היו עושים את זה על גבי עצים, ואז העצים היו נדלקים מהניצוצות האלה, וככה מדליקים אש חדשה. ועסקו אני עלי לשם שמיים, ואז תקריבו את הקורבנות האלה בשבילה לשם שמיים. אמר לאביי, כמן, כמו מי אנחנו לומדים שצריך דווקא עצים חדשים בבמה? כי רבי אלעזר בן שמוע, דתניא, פסוק אומר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. עצים והמזבח כתובים אחד ליד השני. רבי אלעזר בן שמוע אומר, מה מזבח? שלא ישתמש בו אדיוט, כי כתוב ועשו לי, דורשים לשמי, שזה יהיה לשם השם, שזה אף פעם לא שימש לשום דבר אחר. אף עצים שלא ישתמש בהם אדיוט. נו, אז אם כן, מה, זה המקור? כמו רבי אלעזר בן שמוע, אתה אומר שהעצים צריכים להיות חדשים? זה דווקא נאמר לגבי מזבח, לא לגבי במה. והמודה רבי אלעזר בן שמוע בבמה שלא צריך עצים חדשים. מה המקור? נתניה, כתוב אחד אומר, כשדוד המלך בא לקנות מהרוונה את מקום בית המקדש, כתוב ויתן דוד לאורנן במקום, על המקום של בית המקדש, נתן לו שקלי זהב משקל 600. זאת אומרת 600 שקלי זהב. וכתוב אחר, כתוב וכתיב ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים כמה? 50, לא 600. הכיצד? בהתחלה כתוב 600, אחר כך כתוב 50. גובה מכל שבט ושבט 50. כמה שבטים יש לנו ברוך השם? 12 שבטים. 12 כפול 50, 600. אז 50 מכל שבט, 600 ביחד. רבי אומר משום הביוסי בן דוסטאי, בקר ועצימו מקום מזבח היה ב-50. והמקום של כל הבית כולו זה היה ב-600. ככה מתרץ את הסתירה בין שתי הפסוקים. יש את החלק של הבקר והעצים והמקום של המזבח, הוא קנה את זה באמת ב-50. ואת כל המקום שבנת את בית המקדש, הוא קנה את זה ב-600. רבי אלעזר בן שמוע, פה אנחנו מגיעים בעצם לנקודה שבשביל זה הבאנו את הברייתא. הוא אומר, בקר ועצים, הגרסה איך שנראה מרש"י זה, בקר ועצים ב-50, וכל הבית כולו, המקום שהיה בנוי כל הבית כולו, את זה הוא קנה ב-600, דכתיב. ופה זו הנקודה שצריך באמת לשים לב. ויאמר הרוונה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה, הבקר לעולה והמורגים, תכף הגמרא תגיד מה זה המורגים, זה סוג של כלים שכבר השתמשו בהם בעבר, זאת אומרת זה כלים משומשים, וכלי הבקר לעצים. זאת אומרת, הולכים להשתמש עם כלים משומשים בשביל עצים להקריב קורבן? אז אם כן, מה רואים מכאן? שבבמה היה מותר להשתמש עם עצים משומשים לפי דעת מי? רבי אלעזר בן שמוע. אז איך אתה אומר קודם שמאיפה לומדים שצריך עצים חדשים, מדעת רבי אלעזר בן שמוע, הוא סובר שעצים חדשים צריך בשביל המזבח, לא בשביל במה. ורבה אמר לך, את אמנמי בחדתי. רבה יכול לתרץ לך, כן, כן, רבי אלעזר בן שמוע, והוא לומד שצריך דווקא עצים חדשים. מה, מוריגים וכלי הבקר זה דבר חדש? כן, דובר פה שלהם מוריגים וכלי בקר חדשים. מה הם מוריגים? מה זה המוריגים שהארוונה הביא לדוד? אמר אולה, מיטה של טורבל. ממש עוזר. מה עם מיטה של טורבל? אמר הבאיה, איזה דקרקסה דדאי שנדישאי. נו, איך תבין את זה בלי רשי? אומר רשי, כמין עז של עץ ויש בו יתידות חדים וגם עשוי חריצים חריצים, ומוליכו ומביאו על הקשים של דישה לאחר שנידושה, ומחתכים ונעשים תבן. לוקחים תבן, רוצים לעשות את זה חתיכות קטנות, אז לוקחים כזה מן גלגל שעשוי כמו עז, עם הרבה כאלה, איך שהוא קורא לזה, יתדות חדים כאלה, כמו סכינים, וככה היו תוכנים את התבן בשביל שזה יהיה חתיכות קטנות. טוב, וזה עשוי מעץ. את העץ הזה השתמשו בשביל להקריב, בשביל להבעיר אש על הבמה. אמר אביי, מה יקרה שבאמת, איך שקראנו לזה, מוריגים מיועד בשביל לדוש עם זה תבן? הפסוק אומר, הנה סמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות. ההמשך של הפסוק שם, תדוש ערים ותדוק וגבעות כמות סטסים. זאת אומרת שהמוריגים בעצם מיועדים בשביל, אחרי שדשו את התבואה והפרידו את הגרעינים מהתבן, אז עם המורגות, עם המורגים האלה היו חותכים את התבן בשביל לעשות את זה חתיכות קטנות. אומרת הגמרא, מקרה לי רבה לברי, הוא לימד את הפסוקים, את הבן שלו, ורמי לי קראי עד עדי, ובסופו של דבר הוא הביא לו, תשמע, למדנו פה שתי פסוקים והם סותרים אחד את השני. כתיב, ויתן דוד לארנון, לארנן וגומר, וכתיב ויקן דוד וגומר. קיצור, אותו שאלה שאלנו קודם, פעם אחת כתוב שהוא שילם על המקום 600, פעם אחת כתוב שהוא שילם 50. פה שמים לב לעוד דיוק, שכשכתוב 50, כשכתוב 50 כתוב כסף, שזה היה מטבעות מכסף, וב-600 כתוב שזה היה מזהב, אבל תכף נראה. הכיצד, איך מסתדר שתי הפסוקים? גובה מכל שבט ושבט 50, שאין 600, כמו אחד התירוצים שתירצנו. טוב, והקטקה שנה הדדי, עדיין יש פה קושייה, שתי הפסוקים אחד על השני. כי הטעם כתוב 50 כסף, עשוי מכסף, ואחה כתוב זהב, אלא מסבירה הגמרא אחי כאמר, זה מה שהכוונה של ההבדל. גובה כסף במשקל 600 זהב, זאת אומרת הוא גובה מכל עם ישראל מטבעות של כסף. מכל שבט הוא גבה מטבעות של כסף בשווי של 50 מטבעות של זהב, כדי שבסופו של דבר זה יצא 600 זהב. עם הזהב הזה נסיים את דף קוף תת זין. עד כאן השיעור על דף קוף תת זין.